היום הייתי מחליט אחרת, אני אגיד לך כן.
כן?
כן.
וואלה.
אבל...
באיזשהו מקום אומר לעצמך, אני חותך לעצמי את החיים ב-25 שנה?
הורמון גברי, אתה מוסיף לעצמך עוד הורמון גדילה, אז אתה יכול לגדול יותר ממה שהגוף שלך בנוי מהטבע שלו. אני עושה לתראי לי את אותם כדורים, תראי לי את המרכיבים. אתה מסתכל, תכשיר להרזיה.
דני, כמה שעות אחי אתה יכול לשבת מול מחשב ללמוד על כושר תזונה ברצף, למרות ההפרעות קשב?
אם זה משהו שמעניין אותי, יכול חופשי.
12 שעות.
ההפרעות קשב וריכוז מגיע לדברים שזה לא מעניין אותך. לך תלמד אותי עכשיו ספרות בבית ספר. אתה נהיה בבון, אתה נהיה חרמן, אתה לא יודע לנתקוע את זה. אבל אם היית מאוד טוטלי ולא עשית ולא התפתחת בשום דבר חוץ מפיתוח גוף ברגע שאתה מאבד את זה, אתה מת כבודי בילדר ואותך בחיים.
ברוכים הבאים להכל, הפודקאסט שבו נדבר על הכל, אבל עם כף, לא עם קוף. היום איתני, דני, איך מדברים? היום איתני.
דני.
חדש. איתני, דני. חדש, רגע, שנייה.
יאללה.
ברוכים הבאים להכל, הפודקאסט שבו נדבר על הכל, אבל עם כף, לא עם קוף. היום איתני, מה זה איתני? מאיפה דיקציה?
הוא לחוץ ממני חדש.
כן, אחי, אתה מלחיץ אותי. היום איתנו, דני קגנוביץ', אלן. תודה רבה שבאת.
תעשה טק אחד חדש מההתחלה.
לא, אחי, אנחנו רוצים פריסטייל, אנחנו עושים בלגן.
פיקס.
אתה לא אוהב את זה, אחי, אני רואה אותך, אתה רוצה...
לא, אני אשתחרר, תן לי,
אתה רוצה את הסדר בארגון, אחי, אתה לא הבנת שבאת לבורדל. לא, סתם, אני צוחק. קודם כל, תודה רבה שבאת. דני, למי שלא מכיר, מר עולם, מפתח גוף מקצועי, האיש הרחב ביותר בעולם, סתם, אבל הוא לא עבר בדלת. זהו, בואו נתחיל לדבר, אחי, תספר לי קצת, אני אוהב להתחיל תמיד מהסיפור של בן אדם, איך הגעת לעולם הזה של פיתוח גוף, ואז משם נתחיל לזרום.
אני דני, אני בן 20, אבלד. נחתוך את זה. אני דני, אני בן 31. אולי מרגיש בן 20,
אולי מרגיש בן 20.
שזה גם דבר טוב, אני חושב.
חד משמעית.
את הפיתוח גוף התחרותי, עשיתי תחרות ראשונה בגיל 18.
וואו.
בוויז'ן, זה היה לי מאז שנולדתי. תמיד הייתי מסתכל. סרטים, סדרות, עם גיבורי על, סופרמן. כל המראה השרירי הדומיננטי והחזק הזה, תמיד איפשהו ישב לי בראש, פשוט לא ידעתי איך לעשות את זה. עם הזמן, ראיתי עוד דברים, הסתכלתי עוד דברים, הבנתי שמשקולות ואימונים זה הדרך שתביא אותך לזה. אז לאבא שלי היה בבית זוג משקולות, לא הייתי יודע כל כך מה לעשות איתם, הייתי מחזיק אותם, רואה שאין שום תוצאה, פורש.
מחזיק סתם.
בגיל 17, יצא ככה, שנכנסתי למעצר בית.
אוקיי, למה? אם אפשר לשאול.
ילדות יחסית קשה, לא היה הרבה כסף, הישרדותי מאוד, לא חכם. יצא ככה התעסקתי בכמה דברים שגרמו לי להיות בעיות, קצת גנבות, קצת מכות, הצטברות של כמה תיקים, ישבתי על מעצר בית, אמרתי איך אני מפיק את המעצר בית ועושה ממנו מקסימום, תמיד רציתי להיות שרירי, קניתי בנץ' פרס לבית, קניתי משקולות, מוט, קניתי ביד שנייה, מולטי טריינר, החדר שלי הפך להיות חדר כושר, ממש. והתחלתי להתאמן. בגלל שהתעסקתי בזה ממש, מהבוקר עד ערב, לא היה לי מה לעשות. כל יום ממש הייתי מתאמן. במהלך האימונים הבנתי שגם צריך לאכול, אז התחלתי ממש לאכול ולהתאמן. גדלתי רצח. התחלתי לאהוב את המראה הזה, התחלתי להתקדם, להתאמן, 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 התפתחתי, נרשמתי לחדר כושר, איכשהו, העולם תמיד מביא אותי לדברים טובים. שמעתי שיש תחרות בדרום, קראו לזה מר דרום, עכשיו כבר אין את הדברים האלה. הייתה תחרות מאוד 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 קלה. הכרתי מישהו שעזר לי טיפה בהכנה לתחרות, כיוון אותי חודש של הכנה, זכיתי מקום ראשון, שם השוונג לכל מה שקרה עלה, התמכרתי לדבר הזה, והמשכתי.
בכאילו, מעט מאוד זמן נשמע שנכנס לדבר הזה, די ארדקור.
די ארדקור. כשהתחלתי להתאמן, שקלתי 68 מטר 80 קילו, 12 קילו מתחת לגובה, הייתי בחור מאוד רזה.
על גבול השחיף, אם אני מבין נכון, נכון?
עם ביטחון עצמי, פנימי, גבוה, ידעתי תמיד מה אני שווה, אבל בגלל שלא היה לי את הבמה הזאת, ואף אחד לא ראה בי דמות רצינית, דמות דומיננטית, אף פעם לא יכלתי לחשוף את זה. אז הבנתי שהאימונים נותנים לי במה. אני מתחיל להתפתח, אנשים מתחילים להבין שיש עם מי להתעסק, וההתמכרות לשתי הדברים האלה ביחד, הגיבוש של האופי החדש שנוצר לי, פלוס השחייה בתחרות, פלוס כל הפרסום וכל התהילה שתמיד רציתי ואף פעם לא היה לי, התמכרתי לזה סופית. אז עשיתי את התחרות הזאת, תוך שנה, מ-68 קילו, אור ועצמות, עליתי לאיזה 90,
וואו.
ואז עשיתי חיתוב ל-78, באותם זמנים הייתי 8-9% שומן, זה היה, בשביל שנה זה היה שינוי שאף אחד לא הבן.
פסיכי.
מאוד, כאילו.
פסיכי. כאילו, גם היום זה, אתה יודע, זה דבר מטורף, מה זה בייבי?
בשביל שנה ממצב כזה, אבל למה? כי אני מאוד טוטלי לגבי כל דבר שאני עושה. שמת לב בתחילת, שבאנו לפה, שאלתי אותך, למה ככה בקצרה, למה שום דבר לא מוכן, למה אנחנו לא עושים את זה בשיא הרצינות? אז ידעתי שאני ממצב בית, אין לי שום דבר אחר לעשות, כל מה שעשיתי זה ללמוד איך להתאמן, ללמוד איך
להתאמן. מאיפה למדת אגב?
באותה תקופה לא היה כל כך הרבה מקורות מידע כמו שיש עכשיו, אז מה שהיה זמין באותו זמן זה היה פורומים, באנגלית bodybuilding.com, היה בעברית פורום FXP, כושר ופיתוח גוף. היה קצת יוטיוב, היה, אם מישהו נולד בערה שלי, היה את סקובי, היה איזה אחד מלמד כל מיני תרגילים, אז בלי לדעת יותר מדי דברים, ראיתי מה שהוא עושה, נגיד היה רושם תרגילים טובים לחזה, הייתי ניגש למשקולות, עושה בבית, עושה. מרגיש, לא מרגיש, אשכרה כאילו תוך כדי תנועה לומד את הדברים.
לומד על הגוף.
למזלי הגנטיקה שלי יחסית טובה, ואני מגדל שריר, אפשר להגיד, קצת מעל הממוצע, אז כל מה שעשיתי, גם אם לא עשיתי אותו נכון, זה עבד. ואז פשוט במהלך הקריירה שלי כל הזמן דאגתי לעשות השתלמויות, ללמוד עוד דברים, ולייעל את הדרך כמה שיותר.
מדהים. בדיוק שמעתי אתמול פרק, אמרתי לך, לפני הפרק דיברתי איתך על אלכס רומוזי, אמרתי לך איך תשמע אותו. הוא אמר משהו בסגנון, בדיוק על העולמות האלה, הוא דיבר על מה יותר חשוב, להתאמן בעצימות גבוהה או להתאמן לאורך עשור, נגיד.
חשוב למה? מה המטרה שלך קודם?
לא, נגיד עכשיו בן אדם, אם עכשיו שתי אנשים, אתה לוקח אותם...
אם אני תחרותי, החשיבות שלי היא שונה.
כן.
בן אדם לאורך חיים בריא, החשיבות שלו שונה. בן אדם שרוצה להתאמן כדי לשפר את המצב הבריאותי שלו, החשיבויות שלו שונות. תגיד לי קודם כל איזה מטרה.
נקרא לזה אסתטיקה ובריאות, ביחד.
אסתטיקה ובריאות ברמה הבינונית, לא הקיצונית של התחרויות, ולא ברמה הקיצונית שבן אדם שיש לו מחלות כבר...
לא, 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 בן אדם ממוצע שרוצה להפוך להיות עכשיו...
אוקיי.
להסתכל במראה ולהגיד,
וואו. אז מה התלבטות, מה התלבטות?
לא, לא התלבטות, הוא יותר כאילו דיבר על מה כזה, מה הדרך הנכונה להגיע לזה, האם זה כאילו עבודה מאוד 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 כזה סופר טייט וסופר מטורפת, או פשוט לעשות את זה לאורך מלא זמן וכאילו... בוא נגיד, הוא אמר, זה נהיה משחק של איך אני לא נפצע ואני ממשיך להיות בן אדם שמתאמן, אל מול בן אדם שחושב שהוא צריך להיות באיזה עצימות חולנית ולהגיע לתוצאה מאוד מהיר.
לגוף שלנו יש סף של התאוששות. ככל שאתה מתאמן יותר עצים, אז אתה צריך בהתאם להגביר את ההתאוששות שלך. אתה לא יכול להתאמן מאוד מאוד עצים בתדירות גבוהה לאורך זמן. או שאתה פשוט משתמש במה שנקרא פריודיזציה, תקופות שאתה מנחלש יותר, חזק יותר. מה שאני ממליץ לבן אדם כזה, לא תחרותי, לא להסתבך. מ-1 עד 10, להתאמן 6 עד 7, קבוע תמיד ולאורך זמן.
תמיד, כאילו עשור.
מחקרים גם קובעים שיש לנו דבר כזה שנקרא חזרות אפקטיביות. ככל שאתה מתאמץ יותר חזק, זאת אומרת, עצים יותר, ומתקרב לזה, למצב כזה, לצופים משלא מבין, אתה עושה תרגיל מסוים, כדי להתפתח ולהתפתח טוב, אתה צריך להגיע קרוב לכשל. מה זה כשל? שאתה לא מצליח לעשות עוד חזרה. אבל ככל שאתה מתקרב יותר לכשל או מעבר לכשל, יש עייפות כללית ומה שנקרא דברים שיכולים לגרום לפציעות. אז המחקרים, אותם מחקרים, זה מחקרים שעכשיו הופצו וכולם מאמינים וכולם עוקבים, גם 3-4 חזרות לפני הכשל, זה חזרות ועצימות כזאת שיכולה לפתח אותך.
כי כבר גרעת שרירים מספיק.
כן, אתה מבין, נגיד אתה לוקח משקל ל-10 חזרות, גם אם תבצע איתו 7, אתה כבר נכנס לזון של החזרות אפקטיביות. ככל שאתה נכנס יותר עמוק לחזרות אפקטיביות, ככה המנוחה גם בין הסשנים צריכה להיות ארוכה.
יותר גדולה.
לבן אדם שעורך אורך חיים רגיל ויש לו אישה וילדים ועבודה, אז הסטרס הכללי שעובר במהלך היום, סטרס כללי מאוד מעכב את ההתאוששות מהסטרס הנקודתי של המשקולות, אז יכול להיות אם הוא יתאמן חזק מדי, הוא לא יתאושש מסשן לסשן, הוא לא יתאושש מסשן לסשן, הוא לא יוכל להתקדם. אז אם מלכתחילה אתה טיפה מוריד את העצימות, סגרת על הצחת הפינה, אתה תתקדם, תרצה או לא תרצה.
האמת שהקטע עם הסטרס זה משהו שהוא...
זה נראה מאוד להיגיון הרגיל של הבן אדם, תעשה את המקסימום. מה שצריך לעשות בעצם זה האופטימום, האופטימלי כדי להתקדם, וכדי לא לשלם את המחיר שאתה לא צריך.
שזה פציעות לשם דוגמה, ואז הן תוקעות אותך חודש, חודשיים, שלוש.
בוא נעשה דבר כזה, אני תמיד בכל מסלול שאני ממליץ לעשות, לא ממליץ לעשות ספרינט. מה זה ספרינט? אתה ספרינט, אחרי כל ספרינט אתה צריך טיפה להתנשף, להתאושש ואז לעוד ספרינט. אבל במקביל לזה מישהו רץ ריצה קלה, בתוצאה הסופית, הריצה קלה יעקוף אותו.
כן, מרתון, לשם הדוגמה. אז נגענו קצת לפני הפרק על נישות, ואמרת לי זה לא אותו דבר כמו זה, זה לא אותו דבר כמו זה, ומעניין תשמוע קצת כזה, באמת יותר ברמה של העולם התחרותי, קצת לעשות סדר לאנשים שכן מתעניינים בעולמות האלה, שכן אכפת להם, אתה יודע, איך עולמות הבאדי בילדינג בכללי, עובדים, חלוקה של נישות, אתה יודע, אתה סתם שם דוגמה באיזה נישה אתה?
אוקיי. אתה ציינת את ליאור קוגן, אז אמרתי, אין כל כך מה להשוות בינינו, הוא מתחרה באיגוד של הטבעיים, אני מתחרה באיגוד שלא בודקים. תוספי מזון ומשפרי ביצועים. סליחה. אז ההשוואה בינינו היא לא רלוונטית, כי גם אם הוא ירצה, הוא לא יצליח להגיע לרמה שלי, כי אותם משפרי ביצועים, הם פשוט פותחים לך את הגבולות ואת הרף שהגוף שלך יכול להגיע אליו. ברגע שאתה נולד, יש רף מסוים שממנו אתה לא תוכל לעלות, זה תלוי בגנטיקה שלך, בסביבים של השריר ובהורמונים. אותם משפרי ביצועים זה הורמונים סינתטיים, אתה מוסיף לעצמך עוד הורמון גברי, אתה מוסיף לעצמך עוד הורמון גדילה, אז אתה יכול לגדול יותר ממה שהגוף שלך בנוי מהטבע שלו. אז אני וליאור זה לא דוגמה, אבל אני אדבר על האיגוד שלי, שזה NPCIFBB, שם לא בודקים מי משתמש ומי לא משתמש. יש כמה קטגוריות. יש men's physique, שזה מתחרים, שמתחרים עם מכנסי גלישה עד הברך, ששופטים אותם רק בגוף העליון. ויש שתי קטגוריות, יש משקל כבד ומשקל קל. אני שוב, אני מדבר על המקצוענים, אני מתחרה במקצוענים, אני גם אסביר אחרי זה איך מגיעים לרמה מקצועית. אז שתי קטגוריות, מתחת ל-96 ומעל 96, ויש גם קלאסיק, שזה משקל קל של פיתוח גוף, בשפה הכי קלה שיש. כל קטגוריה ורמת הקושי שלה. וכל קטגוריה צריך לבחור על פי למה הגוף שלך הוא בנוי. אז אני בתור מקצוען, אני מתחרה במשקל כבד, ש... יותר כבד, יותר אקסטרים, אתה צריך יותר לאכול, יותר להתאמן, יותר להשתמש במשפרי ביצועים.
סתם מעניין אותי עכשיו לשמוע, אמרת לאכול, אז אני יודע שבמסה אנשים יכולים לאכול כמויות חולות, כמה קלוריות ביום ממוצע אתה צריך לאכול כדי לשמר?
לשמר? עכשיו אני בתקופת שימור, עכשיו אני באוף סיזן, אני לקחתי את השנה הזאת ללא תחרויות כדי להשתפר בכמה תחומים אחרים, כדי לא לרדת, אני עכשיו שוקל 122, כדי לא לרדת ולא לעלות, אני אוכל בין 4.5 אלף קלוריות. זה עולה ל-5, יורד ל-4, כאילו.
כן, אבל 4.5 ממוצע.
בוא נעשה דבר כזה.
כן, אתה לא מחשב יותר מדי, לא סופר, לא שוקל, כאילו מה שאני מכיר, אתה כבר יותר מדי, כאילו אתה כבר...
אני אוכל כל יום, מיום ראשון עד יום חמישי, אותו דבר.
אותו אוכל בדיוק.
אותו אוכל בדיוק. באוף סיזן, בשישי ושבת, אני אוכל את אותו אוכל בדיוק, רק את הארוחה האחרונה, אני מחליף בארוחה מה שבא לי. בשישי בדרך כלל זה המבורגר ועוד איזה קינוח קטן, שבת זה פיצה, משהו.
כאילו...
שוב, זה נמצא עכשיו מחוץ לעונה, כי המטרה שלי היא לא לגדול, לא להשתפר, לשמור את אותו אחוז שומן, לשמור את אותו מסת שריר, ופשוט להתעסק בדברים שאני צריך להתעסק בהם במקביל.
אוקיי, אז אני רוצה, הנושא הבא שרשמתי הוא באמת עסקים, נגעת עכשיו קצת בתוספי תזונה, משפרי ביצועים, דברים בסגנון הזה. מעניינתי כזה לשמוע גם על הכניסה שלך לעולם הזה של עסקים, אבל לפני זה אני רוצה שאם אנחנו בנישה של התוספים, דברים בסגנון הזה, בוא נדבר קצת על תוספי תזונה. גם אתה יודע, השאלות הנפוצות של קריאטין וכל התוספים יותר...
יש הרבה סוגים של תוספי מוזון. יש תוספי מזון שמשפרים ביצועים במהלך האימון, לפני האימון, שמשפיעים על האימון, אחרי האימון. יש תוספי מזון שמשלימים לך חוסרים בתזונה כמו ויטמינים ומינרלים. יש תוספי מזון שאחראים על התאוששות בעקיפין, כמו תוספי מזון שגורם לך לישון יותר טוב בלילה, אתה ישן יותר טוב בלילה.
מגנזיום לשם דוגמה?
מגנזיום, גאבה, מלטונין, HTP5. יש... עוד משפחה של תוספי מזון שהם אחראים להורדת סטרס. אז כל אחד לפי החיים היומיומיים שלו יכול להתאים לעצמו סל מסוים של תוספי מזון כדי, מה שנקרא, לשים פלסטרים על כל הדברים שחסר כדי להתקדם יותר, כי שוב, מאוד קשה לעשות את השגרה שלך שהיא תהיה מושלמת.
זה כאילו מאפתם לך את החיים, את ההגדרות נקרא להם של החיים שלך, בשביל להשתפר בביצועים שלך בסוף של דבר, בכללי באורח חיים נשמע.
יש אנשים שיש להם בעיות שינה, גנטית ועל פי כל מיני דברים שאתה נמצא בהם במהלך היום, אתה יכול לצבור בעיות בעיכול, חוסר שינה, יש כל מיני סטרס קבוע, אז כמובן, דלקתיות נגיד, כמובן שאתה עובד ומנסה לפתור את הבעיה מהשורש, אבל כאן ועכשיו אתה יכול גם לקחת איזשהו תוספים שעוזרים לך להרפות טיפה מאותם תופעות לוואי.
אוקיי, ואיך נגיד בן אדם שמתעניין בעולמות האלה, מאיפה לומדים על דברים כאלה, מאיפה יודעים שדברים הם לג'יט, איך אפשר, נקרא לזה, כי אתה יודע, זה עולם שהוא בסוף
מאוד מסובך, אתה יודע למה בעיה? כי מוכרים המון זבל.
בדיוק, זה מה שאני בא לשאול. יש לך מלא עולם של, אתה יודע, תוספים זולים, ואנשים שגם אומרים לך, והם דוחפים
לך. בוא אני אעלה לך עוד משהו. לחבר שלי, יש בת זוג, היא רוצה לרדת במשקל, היא כל הזמן מראה לי, אבל המשפיענית הזאת באינסטגרם העלתה את כמה כדורים להרזיה, וכמה כדורים לשיער, וכמה כדורים לפה. אני עושה לה, תראי לי את אותם כדורים, תראי לי את המרכיבים. אתה מסתכל, תרופה, תכשיר להרזיה. דברים בסיסיים, שוב. כרומיום, מה זה כרומיום? הוא עוזר לגוף שלנו לשפר את הרגישות שלו לאינסולין. פרוביוטיקה, טיפה עוזר למערכת העיכול. מה עוד ראיתי שם? קפאין, במינון מאוד נמוך, טיפה ממריץ אותך. אז זה לא דברים שיעשו הבדל גדול, אבל אני חושב כפלסיבו בנות לקוח אותם, ועצם ההשקעה, יכולת זה מוריד אותם, או שהם סומכים פשוט על לקוחות מתחלפים. אז קשה מאוד לדעת מה עובד, מה לא עובד. רצוי להתייעץ עם מישהו שבאמת מבין ויודע לקרוא, אתה יודע, על כל תוסף רשום רכיבים מרכיבים. יש כמובן רכיבים מרכיבים שבאמת עובדים, וגם רצוי מאוד במינון העובד. הרבה אנשים שהם יצרנים של תוספי מזון, נגיד כולם יודעים סתם מה שפרוביוטיקה, זה עוזר למעיים, עוזר למערכת העיכול, אבל שמים את זה, רק כותבים פרוביוטיקה, אבל זה מינון מאוד מאוד נמוך, אתה מבין? אז זה לא, זה כמו שאם אתה מאוד צמא, תיקח שלוק אחד של מים.
כן, הבנתי.
זה מים, זה אמור לפתור לך את הצמא, אבל שלוק אחד לא יספיק.
כן. אוקיי, אז נגעת פה באמת בנקודה שכזה של הפלסיבו, שאני נגיד לקחתי כמה תוספים, יש לי גם בבית, קניתי מלא, אתה יודע, ים של דברים, ומגנזיום, לא אהבה, צריך זה נקרא.
בוא אני אסביר לך עוד דבר כזה, תוספים לרוב, תוספים שהם עוזרים לך בבריאות, זה תוספים שאתה צריך לצרוך לטווח ארוך.
ארוך, כן.
נגיד אם עכשיו יש לך איזשהו, אתה יודע, דלקת במפרק או משהו כזה, דבר ראשון אתה צריך לרדת לשורש הבעיה, להבין ממה הבעיה נוצרה, אם אתה עושה תרגיל לא טוב, או שאתה מתאמן יותר מדי, כמו שאמרת, עצימות מול נפח, אתה עושה יותר מדי. אבל במקביל, אם תיקח כדור אחד של קורקומין, לא יקרה לך שום דבר.
כן.
וגם, אם לא תתקן, נגיד, את הבעיות האלה, תיקח קצת קורקומין, אמנם זה יוריד מהדלקת, אבל תמשיך לך אותם בעיות, זה יחזור. אתה צריך לתקן גם את זה, ולתת לקורקומין הזדמנות.
לא, אז כן, אז נגיד קורקומין ספציפית קורקומין, ממש הרגשתי את זה, כאילו התחלתי לקחת קורקומין, היה לי דלקות, ממש מהר זה עבר יומיים, שלושה כבר הרגשתי השפעה.
במיוחד האלה, soft gel.
כן.
חבל על הזמן.
אז זה, אבל אתה יודע, מהצד השני סתם, נגיד קריאטין, דברים בסגנון הזה, שלקחתי ולקחתי מלא דברים, מלא. אחי, קניתי, וכמה פעמים גם, כאילו לא
רק קריאטין ניסית, לא הרגשת כלום?
אז שמע, אז יכול להיות ש... פשוט העניין זה שלא התאמנתי מספיק זמן, כי אמרו לי שאתה חייב להגיע לאיזושהי נקודה שאתה כבר באמת גוף שלך רגיל לאימונים, ואתה באמת יודע גם להביא את הגוף שלך לרמה של מאמץ מסוים, כדי להרגיש את הקפיצה הזאת. אז יכול להיות שבאמת אני לא השתמשתי בו בצורה אופטימלית. השאלה שאני רוצה לשאול אותך היא, איך אפשר לדעת מה חרה ומה טוב ומה באמת עובד ומה פלסיבו ומה עשוי מחומרים טובים ומה במינונים טובים, מאיפה לומדים על זה, או איזה נגיד יוצר תוכן אתה מכיר שאפשר ללמוד ספציפית את זה ממנו? אתה מבין מה אני אומר?
בוא נחשוב. דבר ראשון, כל היוצרי תוכן שבאמת שווים משהו, הם דברי אנגלית.
רק אנגלית, חד משמעית.
לכל תוסף יש את היוצר תוכן שלו. נגיד קריאטין ו-BCA וכל מיני דברים כאלה, יש יוצר תוכן X.
וואו, זה כבר כזאת.
לכל מה שאומגה 3, קורקומין והדברים שעוזרים לך יותר, אתה יודע, בפן הבריאותי, יוצר תוכן Y. לדברים של השינה יש עוד יוצר תוכן שהוא מי באמת מקצועי, מי שבאמת מתמקצע ומדבר על דבר אחד מסוים, עליו אתה יכול לסמוך הכי הרבה, כי כנראה הוא הקדיש לזה הכי הרבה זמן. אם הוא טוב במה שהוא עושה, כנראה אפשר להקשיב לו.
אז אתה אומר זה לא משהו שאתה כאילו עכשיו אומר איזה חוק אצבע, תלכו לבן אדם הזה.
בוא נעשה דבר כזה, דברים שלא שמעת עליהם בחיים ופתאום אומרים לך שזה הדבר הכי וואו שיש, אל תרוץ לקנות. תנסה לשאול מישהו שקצת מבין, תמיד רצוי שיהיה לך חברים בכל נישה, שיהיה לך, נגיד עכשיו יש לך חבר מפתח גוף, אם תרצה משהו אתה תשאל אותי. אם אתה עכשיו רוצה לעשות איזשהו, לא יודע, אתה כנראה איש מחשבים, אבל אם לא היית איש מחשבים, רצוי שיהיה לך איזשהו איש מחשבים, שאם לא נפתח לך פה, אתה יכול לשאול אותו. אתה מבין? זה מאוד טוב.
כן, אתה אומר זה כזה יותר למצוא את האנשי קשר שאתה סומך עליהם.
כן.
בוא נדבר קצת על עולם העסקים. איך הגעת, זה זרקת פה בהתחלת הפרק שהיית במרכאות פרחח, היית הולך, אחי, עושה קצת שטויות, מעצר בית, עניינים. איך מפה אתה בונה את עצמך למקום שאתה יודע, אתה נקרא איזה בן אדם יציב בסך הכל, חי את החיים שלך בצורה לגיטימית, עושה עסקים, עושה כסף, כן. כאילו, איך זה מתגלגל למקום הזה?
זה התגלגל מאוד 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 לאט, בעודף מה שנקרא. עשיתי את התחרות הראשונה שלי, בתחרות הראשונה שלי לא השתמשתי בשום דבר, ההוצאות היו מינימליות, אבל הבנתי, אם אני רוצה להתקדם, אני אצטרך לאכול יותר, אני אצטרך יותר תוספים, אני אצטרך יותר דברים, והדברים האלה עולים כסף.
מלא.
אוקיי, אם צריך כסף, מה חשבתי לעצמי? תמיד אם יש לי איזושהי בעיה, אני מתחיל לרדת לשורש הבעיה, איך אני פותר אותה. אני צריך כסף, אבל בשביל כסף אני צריך לעבוד, אבל בשביל לעבוד אני צריך לבזבז כוח. זה נוגד את ההתקדמות שלי בפיתוח גוף, כי אני, כדי להתפתח בפיתוח גוף, אני צריך לבזבז כוח. אז אם אני בזבז כוח על לעבוד, ואני בזבז כוח על לפתח גוף, אני לא אגיע לאן שאני רוצה בפיתוח גוף, כי אני רוצה לשים שם all in. אני בן אדם שהוא מאוד 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 קיצוני. אז אני צריך למצוא דרך להרוויח כסף בלי לבזבז כוח. תמיד, תמיד, תמיד אני סקרן, תמיד, תמיד אני לוקח דוגמה מאנשים שבנישה שלי הצליחו את מה שאני לא הצלחתי, אז ראיתי שאפשר לעשות איזשהו ייעוצים, איזשהו אימונים, ולגבות על זה כסף, כי אני יודע משהו שאחרים לא כל כך יודעים. אז אוקיי, זה כבר משהו שאני יכול לעשות. ועל אותו מתאמנים, יש גם צריכה. אני משתמש בקריאטין בהפקת חלבון, אני קונה את זה מהחנות, ויש עוד הרבה אנשים כמוני שקונים את זה מהחנות. אז פתחתי לעצמי עסק ביתי, קראתי לו דני תוספים, התקשרתי לספק, הזמנתי כמה דליים של חלבון, כמה דליים של אמינו, כמה דליים של קריאטין. לאותם אנשים שהייתי נותן להם ייעוץ בדיאטה ובאימונים, הייתי אומר, בחנות עולה 300, בוא אצלי, תקנה ב-270. אז הייתי מגרד עוד קצת. אז השילוב של זה, הרחבתי טיפה את הקהל לקוחות, הרחבתי טיפה את הספקטרום גם של התוספי המזון.
אז אני רוצה להתעכב שנייה על הקהל לקוחות. שנייה, אני עוצר אותך. אתה היית בערך, אני מניח, כזו גילה 22, 21, משהו שם.
למה היה לי לקוחות? כי חזרתי, אתה מבין, מר דרום.
כן.
לכולם מעניין, כולם שואלים שאלות, אז אני על הדרך מכניס. אני גם עושה ליווי. כן. אני גם עושה תוכניות.
חזרת הביתה, אני... זה פה, שם, אנשים
שוב, מדברים. שוב, זה התחיל צולע של... אני זכיתי בגיל 18, התחלתי להרוויח כסף רק בגיל 21-2 כזה.
אוקיי.
לא היה לי מודעות, לא היה לי גם מוטיבציה. כל הדבר שרציתי זה רק להצליח בפיתוח גוף. לקח לי הרבה זמן למצוא את המשוואה, איך אני עושה את זה בלי להתאמץ, אתה מבין?
כן. אוקיי, אז אתה מתחיל בעצם איזשהו ביזנס כזה של ייעוצים, כושר, ליווי.
התחלתי את זה ממש בקטנה.
כן.
התחלתי את זה ב-2012, לקחתי 3 מתאמנים.
מה שקרה?
לתחרות בחינם.
אוקיי.
אמרתי
להם ככה. כי אמרת התוצאות, אני רוצה תיק עבודות.
כן, תיק עבודות בדיוק. אמרתי לבואו, אני מאמן אתכם, אבל תעשו לי טובה, לפחות את הגלוטמין, את הקריאטין, את החלבון, תקנו ממני שאני גרת את כמה ג'וברות שיהיה לי לפחות לקוחות לחלבונים.
כן.
הכנתי אותם, 3 היו פצצה. כבר לתחרות הבאה, כל מי שרוצה להיפגש איתי, לקחתי 50 שקל.
רק על הפגישה.
כן. ואז הבנתי שאני יכול לקחת סכום חודשי על הליווי שלי, כי זה גם ליווי ששולחים לי תמונות, מתייעצים, שואלים שאלות. שמתי רף של 300 שקל לחודש. ואז העליתי ל-500 שקל לחודש. וככל שאני התקדמתי והעליתי את המניות שלי, עם עוד תחרויות, עם עוד זכיות, עם עוד תיק עבודות, הרשיתי לעצמי לקחת סכומים שברוך השם עכשיו אני, טוב לי.
כן. אוקיי, אז זה באמת, בוא נקרא לזה, זה הדריכת רגל הראשונה שלך בעולם העסקים, זה כל העולם של הייעוצים, ליוויים, דברים כאלה, היה לך אחרי זה את התוספים, שזה
כאילו... לא, זה, התחיל... זה היה במקביל, גם תוספים וגם ייעוצים. הייעוצים היו, אז בזמנו לא היה נהוג לקחת כסף על לעזור בתפריט ולעזור בתוכנית אימונים. על מה היה נהוג? על כלום, לפחות אצלנו בבאר שבע.
וואלה.
אם היית הולך לחדר כושר, בחיים אף אחד לא קיים.
אבל היה לך ב-2012 מאמני כושר, מה זאת אומרת?
כן, שהיו עובדים 30 שקל לשעה בחדר כושר. לא היה נהוג, הייתי מתאמן בחדר כושר.
כן, אצלנו לא הייתה מפותחת כאילו?
כן, כן. אני אפשר להגיד בין הראשונים בארץ, שהתחיל לדרוש כסף על הכנה לתחרות.
וואלה.
כולם עושים את זה ככה. בחיפוף ובעלן אלן, וזה הכל אני אמרתי, אני יש לי כלים, יש לי יד, יש לי ניסיון. אז היה לי מתאמן שידעתי שהוא יחסית מסודר כלכלית. אמרתי לו, תקשיב, עזוב פגישות שמו פגישות, אני רוצה קבוע 500 שקל לחודש. אמר, יאללה. זהו, אז אמרתי, מעכשיו אני, זה מה שאני לוקח.
מדהים. אוקיי, אז באמת עכשיו נגעת ככה בקטע שלה, אני לוקח הכל טוטלי, אני מאוד מסודר, אני פה, אני שם, ובאמת לפני הפודקאסט אמרת לי כזה, דיברנו על זה גם שאמרת לי כזה, הכל על הדרך, הכל זה פה, שם, ואמרתי לך, תשמע, נדבר על זה בפרק.
כן.
למה רציתי לדבר בפרק? כי אני מאוד בגישה כאילו של אני בן אדם מאוד מפוזר. אני בן אדם שמצד אחד אני מאוד מפוזר, מצד שני אני סופר טייט על הדברים שלי, אם אני אראה לך את הלוז שלי להבדיל, כן, רגע, תוך כדי, אז אתה תגיד לי, אוקיי, רגע, אז אתה לא כזה מבולגן כמו שזה היה נראה, כי כל דבר אצלי רשום ברמת מתי אני הולך לישון, ומתי אני קם, מתי אני אוכל, ומתי אני הכל.
זה לא קשור מה אתה עושה. השאלה ומה שקובע את התוצאה הסופית זה באיזה איכות אתה עושה אותם. כמה פודקאסטים יש לך היום?
שאלו להעביר?
לא, כמה פודקאסטים צילמת היום?
היום ספציפית אחד, זה הייתך רק.
אוקיי. יש חיימים שאתה מצלם כמה פודקאסטים?
חד משמעית.
אוקיי.
עכשיו ספציפית בתקופה האחרונה פחות, אבל היה לי תקופות שכן.
אתה רוצה לא להסכים איתי בזה שאני אגיד לך הפודקאסט הראשון שאתה מצלם הוא הפודקאסט הכי איכותי?
חד משמעית, אומר לך שזה טעות. טוטלית.
כל הפודקאסטים שלך באותו רמה?
לא בהכרח.
אבל יכול להיות השני, למה? כי הראשון היה בתור חימום, כן, החושים שלך טיפה התחדדו, כן. ולשני היית יותר טוב.
ואולי לפעמים זה גם הרביעי, כי הוא פשוט הכי היה דינמיקה יותר טובה עם האורח, ויש פה עוד המון פרמטרים כן, שהם כן, לא כן. בהכרח זה.
אבל אני משווה ושואל אותך את התוצאות שלך עם עצמך כן. בתור אתה מראיין. כן. אתה מראיין באותה איכות את כולם. לא, הדבר הראשון שאתה עושה במהלך היום, זה הדבר שהוא מביא לך את מלוא הריכוז. אתה בתור בן אדם שמנהל פודקאסט, יש לך איזושהי מטרה שאתה רוצה להגיע אליה?
בפודקאסט ספציפית?
כן.
לעזור לאנשים. אבל, לעזור אבל בכללי, אני, אבל זה לא הדבר העיקרי שאני עושה בחיים שלי, זה אולי דבר שכאילו אתה
שיתפספס. אז אתה מבין, אתה עושה את זה בתור תחביב. בתור תחביב,
זה לא תחביב, זה
בתור תחביב, יש לי המון, יש לי עכשיו ערוץ יוטיוב.
אוקיי.
אני לא משקיע בו כמו שאני משקיע באימונים שלי.
אוקיי, אז הנה,
אני עושה אותו על הדרך. שמה אני מרשה לעצמי לחפף, כי זה לא המטרה העיקרית שלי.
אוקיי,
זה אני חשבתי שזה הדבר שזה כאילו ה-go-to שלך והדבר שאתה מתאבד עליו.
שמע, זה משהו שקודם כל הבאתי בו תוצאות פנומנליות באופן יחסי. לכמות זמן שאני עושה, אני בטופ של ה, אתה יודע, טופ 25-30 פודקאסטים בארץ מבחינת חשיפה, ולא השקעתי בזה, אני מאמין, 50-40 אחוז במה שהבן אדם שרצה להגיע לאותו מקום, ואני עשיתי זה בשנה וחצי, שנתיים, שאנשים עושים איזה 6-7-8 שנים, ואתה יודע, השארתי לחלק מהם אבק. אבל,
ואם היית
נותן כל כולי, ברור שזה היה מגיע לרמה יותר גבוה, כי הייתי נותן בזה יותר אנרגיה. אבל אני עושה עוד מלא דברים.
אוקיי.
אני מתאמן, מערכת יחסים, עסקים. אתה מבין, יש לי עוד המון המון דברים שאני מתעסק בהם בחיים שלי, שכאילו הפודקאסט הוא דבר חשוב. אבל חלק ממה שאני בא להגיד פה, זה נגעת ביוטיוב שלך, בעולם של יצירת תוכן, אחד הדברים שאתה יודע, אתה יכול ללמד הרבה על פיתוח קוף, אין לי ספק על זה. בעולם של יצירת תוכן כנראה שאני יכול ללמד אותך הרבה, כי אני עושה את זה המון זמן, יש לי עסק של יצירת תוכן, ובסוף, ביצירת תוכן, אחד הדברים הכי חשובים, זה האותנטיות שלך, כמה אתה עובר בוא נקרא לזה. עכשיו, הפודקאסט שלי, במהות שלו, זה פודקאסט על הכל, נקרא לזה הנרטיב שאני רץ איתו, זה כמו, איך אני מספר לאנשים, אני מביא בן אדם שנראה לי מעניין, ואני כאילו ישבתי איתו לקפה עכשיו, ואני מביא לכם את השיחה הזאת, אז כן, אני מכין פה קצת בולטים, אבל זה יותר ברמת שלי יהיה סדר בראש, של אם נתקעתי, יש לי פה פלן בי, אני כמעט ולא מסתכל על זה, אתה גם תראה, אנחנו בשיח, אנחנו פשוט זורמים, וכל הקונספט של איך שאני בונה את הפודקאסט, זה כמו ישיבה של קפה, אז אני לא מתכונן, אתה עכשיו קובע קפה עם סתם מישהו מהאינסטגרם, שהיה נראה לך אחלה גבר, ואולי יכול להיות לך מגניב.
אבל אתה לא מוציא את המקסימום מהעניין, אתה מבין? אני הגעתי לפה כי אני מסוים. יש לי את התחרויות שלי, יש את הסיפורים שלי. אז אם אתה תדע את הכוכביות הקטנות ואת הדברים הקטנים, אתה יכול להוציא ממני הרבה, אתה יכול לחלוב אותי הרבה יותר טוב.
חד משמעית יכול להוציא ממך יותר, אני חושב אבל ש
שיחה שלי עם מישהו אחר בקפה, יצפו 100 איש, אבל אם אני אתן פה איזה נקודות מאוד חדות, מאוד מעניינות,
אז אני חושב איפה שזה מתפספס לך, זה שכשבן אדם סקרן בטבע שלו, אז השאלות שיוצאות ממני, ודווקא זה דבר שמקבל הכי הרבה פידבק חיובי מהקהל, השאלות שאני מוציא, הן שאלות של בן אדם סקרן בטבע שלי. אני באמת מתעניין.
אבל ברגע שאתה לא מכיר אותי, אתה לא יודע על מה אתה יכול כן להסתקרן, אתה מבין?
כן, ברור.
אתה מסתקרן בדברים שאתה מכיר פה. תוספי מזון, שמה תוספי מזון, דברים מאוד קלים. אם היית יודע בדיוק על מה להסתקרן, יכול לצאת הרבה.
יכול, ברור.
זה למה אמרתי לך, תיכנס קצת, תלמד. תחקור עליי, תראה.
תמיד אפשר להוציא מכל בן אדם יותר, אין ספק. כאילו גם בו. בסוף, גם אתה, בקיצון, שאתה לוקח את הבאדי בילדינג ואת הפיתוח גוף, אתה יכול לתת עוד. אתה יכול לוותר עכשיו על, לא יודע.
אני לא יכלתי לתת עוד. זה משהו מאוד מיוחד בקריירה שלי. אני פה חותם על כל החיים שיש לי, שאני לא יכלתי לתת עוד. כלום.
יצאת עם בחורות בעשור האחרון? יש לך בת זוג?
עכשיו יש לי בת זוג, אמרתי לך, אני לקחתי שנה, אז אני הפיניתי קצת יותר.
לפני זה?
היו לי מערכות יחסים, אבל הם נגמרו.
אבל זה לא, אבל נתת על הזמן.
לא, 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 לא. הם נגמרו ברגע שזה טיפה הפריע לי למערכת יחסים, והיו לי כמה שנים טובות, 2022, כדי לעשות את המקסימום שלי מבחינת התחרויות, לקחתי לעצמי שנה בלי זוגיות.
כן, אני מבין.
אתה מבין? כל האמצעים שלי כדי להיות במקסימום היו קשרים.
לא, all good. אני לא אומר שזה...
אם היו אומרים לי, לדוגמה, יש לך 100% של השקעה, ואיפה שתשים את כל הביצים שלך, זה הסל שיהיה הכי מטופח. אני זה בכל הזמן שלי, בכל החיים שלי, שמתי את כל הביצים שלי בפיתוח גוף.
אבל זה לא יכול להיות כי עובדתית, היה לך עסק, היה לך את התוספת תזונה,
היה לי עסק שאני הפקתי ממנו, אני אגיד לך את האמת, מהיכולת שאני כן יכול להכיל 15%. מהרתי כמה תוספי מזון בעסק ביתי. אם הייתי לוקח ושם את כל הביצים שלי על עסק של תוספי מזון, היה לי עכשיו רשת תוספי מזון בכל הארץ, והייתי הכי מצליח בכל הארץ מבחינת מכירת תוספי מזון.
אני איתך. אני לא אומר שלא.
אתה מבין? אז הייתי טוטלי.
אני איתך. אני לא אומר שלא. אני פשוט אומר, תמיד אפשר לתת עוד. שאלה היא, המשחק של כמה
אנרגיה... אי אפשר לתת עוד, כי מרוב שנתתי כל כך הרבה, כמו ששאלת אותי לפני איזה נפח או עצימות, נתתי כל כך הרבה עצימות, שמרוב כל כך הרבה עצימות, זה פגע בי גם פיזית וגם נפשית. אני נכנסתי, היה לי התקפי חרדה, היה לי דיכאונות מסוימים. בגלל כל התהליך, בגלל הכמות עומס ששמתי על עצמי, כמות הלחץ ששמתי על עצמי, אני פשוט לא עמדתי.
ספציפית של התחרויות או של פיתוח גוף ככלל?
אני לא יודע אם אתה כל כך יודע או לא יודע. הרמה התחרותית שאני מתחרה בה, זה כמו ב-UFC קונר מגרגר, זה הרמה. זה לא איזשהו פיתוח גוף במתנס. זה המפתחי גוף הכי טובים שיש. כדי להיות מפתח גוף מקצועי, אתה צריך לזכות בארץ, אתה צריך לזכות בתחרות חובבנית בחול, ואז אתה מתחרה במקצוענים. אני מתחרה עם 40 איש, 40 איש שזכו בתחרות חובבנים בחול. כאילו 40 מראי עולם מתחרים בתחרות מקצוענים, וההישג הכי גבוה שלי זה מדליית ארד באליפות אירופה.
שזה פסיכי.
זה אין דברים כאלה, לא היה ולא יהיה בארץ, שום דבר שקרוב לזה.
אוקיי. עכשיו, אני אתן לך את זה על עצמי, ואז אולי יהיה לך יותר קל להסכים איתי, אוקיי?
אוקיי.
אני, כשהחלטתי להקים את העסק שלי, אמרתי, אני אולין על הדבר הזה, הייתי עובד קם ב-5, הולך ב-6 לאימון, 8 מסיים את האימון, מתקלח, 9 במשרד, עד 11 בלילה כל יום. עכשיו, אני יכולתי לוותר על להתאמן בבוקר, ולשים את העוד זמן הזה על עסק, אתה מסכים איתי?
אבל לא בטוח שזה היה מקדם.
בדיוק.
אני מתעורר ב-12, אתה מבין?
12 בצהריים?
כן.
איזה חיים של שייך.
אני מתעורר ב-12 בצהריים, וזה לא חשוב. יש דבר כזה שנקרא, תזוזה לא מעידה על התקדמות. אתה יכול לזוז 24 שעות. השאלה עם הדברים שאתה עושה, הם דברים אפקטיביים. מה יעזור שעשית 10 סרטונים זבל? תעשה אחד שיפרוץ. זה הקונספט.
מסכים עם זה?
תקדיש יותר זמן בלא לעשות, אלא ללמוד מה עושים. זה הקונספט שלי.
אני דווקא מאוד...
המון לומד.
כמה זה המון? זה עושה קצת. כמה זה המון לומד?
אני ביום מקדיש, יש לי סדר יום יחסית קבוע, ביום אני שעתיים להתפתחות אישית וללמידה.
וואלה.
כל יום.
מה זה התפתחות אישית ללמידה? כאילו, זה לא, לא קשור ל...
כל דבר, אני עכשיו בדצמבר, סתם דוגמה, כלילה, זה מה שלמדתי השבוע הזה. אני עובר דירה. אני דירה ראשונה שקניתי לעצמי, ואני עובר דירה, מאוד מתרגש מזה.
מזל טוב.
הדירה היא יד שנייה, אז צריך קצת לעבור שיפוץ. אז אני עכשיו לומד על שיפוצים, לומד מחירים, לומד חומר, מחפש ובודק שיהיה לי את העסקה הכי טובה. לפני המעבר דירה, נגיד, הייתי צריך לקחת משכנתה. אז למדתי מה זה ריביות, למדתי מה זה הלוואות, הייתי צריך מתווך, לא מתווך, איך מתווכים עובדים, את כל הדברים, כל בעיה שאני עובר איתה בחיים האלה, אני לומד. אם אני נפצע, אני נגיד סתם מהבעיות שהיו לי בעבר, נגיד פציעה מסוימת, אז בגלל הפציעות המסוימות האלה ממש למדתי אשכרה איך להיות פיזיותרפיסט. מכל הפציעות שעברתי, בעוד במערכת העיכול. יש לי ידע מאוד גדול גם ברפואה, בגלל שכל הדברים שאני לוקח הם איפשהו מזיקים לבריאות. אתה רואה שסתם דוגמה, בבדיקת דם הכליות שלך טיפה, הקריאטנין או הבן טיפה יוצאים מאז, אתה מתחיל ללמוד על זה. אז אני שעתיים ביום לומד כל הזמן על הבעיות שאני צריך לפתור אותן.
תסביר קצת באמת אולי כל קוטע קטע של מה הנזק שהדברים שאתה לוקח, או לא משנה מה, גורמים. כאילו איך זה משפיע על בן אדם ביום יום? איך אתה מרגיש את זה גם בגוף שלך וגם ברמת, יודע, מה למדת?
אם אתה לוקח דברים שגורמים ביום יום להרגיש לא טוב, אז זה מאוד מאוד לא טוב. בתכלס אתה לא אמור להרגיש את התופעות לוואי של הדברים האלה, זה די דומה ולא דומה לעישון סיגריות. זה הורג אותך לאט. אף אחד לא מת במיידי מחומרים. מה שכן, זה נותן לך קאט יפה לעריקות חיים, קוראים לזה?
כן, לונג'ביטי.
לונג'ביטי, כן. כי מה זה עושה בעצם? זה מאפשר לך להעמיס יותר על הגוף שלך, להתאמין יותר, לאכול יותר. ככל שאתה, זה כמו, גוף זה כמו רכב. רכב של מרוצים או רכב, סתם נגמר, לנסוע לעבודה?
כן, הבנתי.
מה יסחוב יותר? רכב של מרוצים, אתה תלוס מאוד מהר.
כן.
אז כל האיברים שאתה מאמיס עליהם, יותר ממה שאתה מאמיס עליהם כבן אדם רגיל, נשחקים. הלב סוחב מסה כזאת של משקל, עובר פגיעה. כל האוכל שאתה אוכל, כל המערכת העיכול, מתעייפת. הכמות גדולה של האוכל וכל הדברים האלה, הכדורים וכל הדברים האלה רעילים לכבד, הכבד נשחק. התהליך של הייבוש ושל הריקון של הנוזלים וכל השינוי במשקל גוף ובנוזלים מאוד מעמיסים על הכליות. אז יותר עומס, יותר שחיקה, אתה לא תמות מזה היום. אבל כל האיברים שהמסת עליהם מאוד 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 חזק במהלך הקריירה, גיל 50, אתה תדע על זה כמו בן אדם רגיל בגיל 75. במידה ולא הגזמת, אם אתה מגזים זה ייגמר הרבה יותר בער.
כן.
חשוב מאוד לעשות מנוחות.
ומה כאילו, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר לעצמך, איך אתה תופס את הדבר הזה? כאילו, אתה באיזשהו מקום אומר לעצמך, אני חותך לעצמי את החיים ב-25 שנה? בפוטנציאל, ברעיון. איך אתה תופס את זה עם עצמך, כאילו, מבחינת כזה המחירים שאתה מוכן
שלנו? אני התחלתי להשתמש במשפרי ביצועים שהם לא חוקים, הורמונים סינתטיים, בגיל 18. אני ישבתי עם עצמי, אני לא, אוקיי, אני אתחיל, ואני לא יודע, אני יודע שיש לזה נזק. אני כתבתי על דף את כל הנזקים שזה יכול להביא לי. אחד מהם היה שזה יכול לאבד בפוריות. שיש מצב ולא יהיה לי ילדים בהמשך. רשמתי שזה יכול לגזור לכמות יפה מהחיים, שמתי בסוגריים, יש סיכוי, לא ידעתי גם לאיזה קיצון אני אלך, שאני אחי עד גיל 50. עכשיו אני יודע שאני אהיה 80 ומעלה, כי אני עושה את הדברים קצת יותר חכם ממה שחשבתי שאני אעשה, ורשמתי לעצמי הזדקנות מהירה של הפנים, אור וכל הדברים האלה, סלש, ומה אני מקבל מזה? אני מקבל מזה לחיות את החיים במקסימום, ליהנות מאוד מההרגשה הכללית של הגוף ואת כל הדברים האלה, ואז עשיתי לעצמי בגיל 18.
אני אשמח שתמשיך להרחיב את הרשימה, זה מעניין אותי ממש. כאילו זה באמת שיקול, זה באמת משהו שאתה, אתה אומר את זה, כאילו לך זה מאוד ברור מה מקבלים, לי לא.
לחיות את החיים, אתה יודע, במקסימום, מה זה לחיות את החיים במקסימום? שיש לך פשן ויש לך,
אתה חי בעוצמה.
שוקה של משהו, אתה מבין, אתה קם בבוקר, בום, יש לך אירובי, יש לך ארוחות, אתה מתקדם, אתה בלופ מאוד יפה. אז אתה מתחיל אחרי זה לעשות את ההשוואה, אוקיי, עד גיל 50 עם זה, או שעד גיל 90 כמו איזה סרק שהולך מהבוקר עד הערב לעבודה, אז אם אני אחיה 50 שנה בפול לבין 90 רקוב, אבל מצד שני יש דרכים לחיות גם בלי לסכן את הבריאות שלך בפול גז. אז התחלתי לחשב, אם לא אעשה פיתור גוף, מה אני אעשה? אבל מאוד מתחבר לזה, מאוד רוצה את זה, אז יעשה את זה עוד. עצומת לב, הכבוד, התחושה הכללית, הסיפוק, ההגשמת חלום, כל הדברים האלה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני יכול להתחיל, וכל הנזגים האלה זה נזגים מצטברים, וגם יהיה לי מספיק זמן להתחרט. אבל אני מקבל את זה. אני יודע את כל הסיכונים, ואם יקרה לי אחד מהסיכונים האלה, ובגיל 45 או 50 יהיה לי בעיות בריאותיות, אני לוקח אחריות על מה שהצבתי לעצמי בהתחלה, אל תגיד לעצמך לא ידעת, אתה ידעת ואתה עשית את זה. אז אתה תאשים רק את עצמך, קיבלתי את ההחלטה, התחלתי לנסוע.
טורף. איך כאילו, מה הייתה החשיפה הראשונה שלך לעולם הזה? כאילו איך הגעת
לבסל? עשיתי תחרות אחת טבעית, עד אמר דרום וזה, התלהבתי. כל הדברים האלה שאמרתי למה אני כן רוצה, זה הדברים שקיבלתי אחרי התחרות. ההרגשה הטובה, הכבוד, הביטחון עצמי, התשוקה לחיים האלה. מה הייתי עושה לפני זה? לא הייתי עושה שום דבר, הייתי מסתבך, גונב, רב. הייתי מחפש איפה להשקיע את האנרגיה שלי. הייתי, אני מאובחן, היפראקטיבי, עם בעיות קשב וריכוז מאוד כבדות. ברגע שניתבתי את זה למשמעת ולתחרות, הבנתי שכל השיגעון שלי יכול להיות מנותב לדבר מאוד חיובי, וזה איזן איפשהו את ההיפראקטיביות שלי.
זה דבר מדהים מה שאמרת עכשיו, כי יצא לי לדבר על זה כמה פעמים בפודקאסט. אתה יודע, הרבה אנשים ש...
אני אמרו לי לקחת רטלין בבית ספר. הייתי לא יכול להתרכז. שוב, אני ניתבתי את זה. אתה יכול להמשיך.
כשיצא לדבר על זה כמה פעמים בפרק, אנשים אומרים לי, יש לי הפרעות קשב, אני לא מצליח ללמוד. נגעת פה בדיוק בנקודה. זה לדעת לנתב את זה למקום מדויק, שפתאום עכשיו, אם אני אומר לך, דני, כמה שעות אחי אתה יכול לשבת מול מחשב ללמוד על כושר תזונה, על משהו שמעניין אותך? כמה שעות אתה יכול ברצף, למרות ההפרעות קשב?
אם זה משהו שמעניין אותי, יכול חופשי.
12 שעות.
ההפרעות קשב וריכוז מעניין דברים שזה לא מעניין אותך. לך תלמד אותי עכשיו ספרות בבית ספר. לא מעניין אותי. אני בן אדם שצריך עניין כדי להמשיך. למה ההתמכרות הזאת לפיתוח גוף? כי היה לי המון עניין בזה.
ופתאום זה כאילו משהו שאתה גם מצליח בו מאוד מהר, ומקבל בו תוצאות, ודופמין, והצלחה, וזה שיכרון וחושים כזה. זה משהו שבאמת...
אני בן אדם מאוד מאוד הישגי. אני בן אדם הכי מכור לדופמין שאתה יכול למצוא. אז ההתקדמות בפיזיות דופמין, התקדמות מבחינת הישגים, דופמין, התקדמות מבחינת כבוד והחשיפה שלך לכלל האנשים מסביב, דופמין, עוד דופמין ועוד דופמין, אי אפשר לעצור. אז כל המשוואה הזאת אמרתי, אוקיי, האם אני אגיד לך שאם הייתי עושה את הטבלה הזאת היום, הייתי מחליט אחרת? אני אגיד לך כן.
כן?
כן.
וואלה.
אבל ברגע שהחלטתי את זה, אני החלטתי ללכת על הרמה הכי גבוהה, על הפיתוח גוף כבד, יותר כבד, יותר מסוכן. הייתי הולך בדרך הזאת, אבל לפיתוח גוף קל.
רגע, שנייה, אני יותר. בדרך הזאת, אתה מדבר על תוספים...
הייתי משתמש במשפרי ביצועים והורמונים סינתטיים, אבל לא לקיצון, לא למשקל כבד, הייתי הולך בקטגוריה של משקל קל.
והיום זה משהו שאתה לא חושב לו...
אי אפשר לחזור כבר.
מה זה אומר? למה?
כי הגוף שלי השתנה יחסית. ברגע שאתה משתמש בהורמון גדילה, תקופה מסוימת על גבי שנים, העצמות שלך טיפה מתרחבות, איך אני אסביר לך, הצמיגות של האור טיפה משתנה. הגוף הוא לא יכול לחזור להיות כבר כמו פעם, כי אני גם לחצתי על עצמי לגדול. אז גם טיפה המותניים מתרחבות, והמבנה הוא כבר לא מבנה רזה ודק, כמו שהייתי בעבר.
ואם אתה, סתם רעיונית, אם עכשיו אתה מפסיק עם זה, מה קורה לגוף? הוא עדיין גוף בסוף שאתה יודע, אתה יכול עדיין...
תראה, אני עכשיו, כמו שסיפרתי לך, אני עכשיו שנה לקחתי...
כן, באוף סיזן.
אוף סיזן. ברגע שעושים אוף סיזן, מפסיקים להשתמש בכל הדברים האלה.
לחלוטין?
לא לחלוטין. הגוף שלנו מייצר טסטסטרון ברמה X. אתה מייצר X טסטסטרון. אז אני עכשיו מכניס מבחוץ 3-2X. זה הכל. ברגע שאני מתכונן לתחרות, אני 20X שם.
20X?
אני שם פי 20 יותר ממך.
וואו.
אתה מבין? אז המצב שלי ואיך שאני משמר את זה, אני שם פי 2 יותר טסטסטרון ממה שיש לך בטבעי שלך.
אוקיי.
שוב, אני 120, אני לא 130, אבל גם בשנה הזאת הגוף שלי מתאושש ומחדש את כל הרצפטורים, מנקה רעלים, וברגע שאני אחזור להכנה לשנה הבאה...
אתה יכול לעשות 10X וזה יהיה אותו אפקטיביות כמו 20.
בדיוק, יפה מאוד.
אוקיי, ועכשיו, סתם נגיד לשם דוגמה, כרגע הגוף שלך מתאושש, הוא בתהליך הזה, למה לחזור לדבר הזה? אם אתה אומר, יש מצב שאני לא בטוח שזה...
כי קבעתי לעצמי גם יעד שאני מסיים איתו עד גיל 34-35.
בגלל שאני אבא שלי חמש, אתה עוצר עם זה?
כן. אני מפסיק לגמרי עם הכל. כמו שאמרתי לך, עד גיל מסוים אולי אני אשתמש בחומרים, אבל אני אזרק 1.5X ממה שאתה. או שאני אעשה פשוט, קוראים לזה פוסט-סייקל תרפי, זה תרופות מסוימות שעוזרות לגוף שלך לייצר טסטסטרון בחזרה. למה עושים את זה? כי ברגע שאתה נמצא הרבה שנים על טסטסטרון מבחוץ, הגוף שלך מפסיק כבר לייצר. כן, יפה, אתה גם נראה. אתה רואה, אתה בטח מקדיש כמוני שעתיים
לא שעתיים, אבל אני, אתה יודע, אני בן סקרן, אמרתי לך, אני פשוט בן סקרן, אז אני שמעתי על הדברים האלה, אתה יודע.
אז אתה מבין, אתה לא יכול סתם להפסיק, אתה צריך לעשות איזושהי תרפיה. אז אם אתה עושה את התרפיה הזאת, לוקח לך חודשיים, שלוש.
מה זה אומר תרפיה? זה ירידה דרגתית, או שזה משהו פעיל, פעולה?
זה תרופות מסוימות שמגרות לך. איך נוצר טסטסטרון? פטואיטרי גלנד, מבלוטה מסוימת במוח.
אוקיי.
יש לנו LH שהופך ל-FSH, שמגרה את האשכים לייצר טסטסטרון. כל השרשרת הזאת נשברת, ברגע שהגוף קולט שיש כמות גדולה מאוד מבחוץ. אז יש תרופה שנקראת HGH, גנדוטרופין, היא מגרה את הגוף להפריש LH. ברגע שה-LH הופך ברמה גבוהה, FSH מתחיל לעבוד, ומתחיל לגרות את האשכים, לייצר ומפעיל את השרשרת הזאת מחדש. אם לוקח לדבר הזה לפעול חודשיים, שלוש, אם אתה כבר עושה את זה, אז רצוי שלא תחזור להשתמש יותר, כי ברגע הראשון, בשבועיים הראשונים שאתה מתחיל להשתמש, כל מה שעשית הלך לפח.
מבחינת פיתוח?
לא, מבחינת ההתאוששות. אתה מתחיל עוד פעם להשתמש בטסטסטרון, הציר ההורמונלי שלך נכבה שוב. אז למה אתה עושה את זה מההתחלה? לאנשים שעושים הפסקות קצרות, נגיד אם עשיתי הפסקה של שנה, אז רצו לרדת למינון מאוד נמוך של טסטסטרון.
אבל לא לעשות עכשיו את התהליך של חודשיים, שלוש
האלה. כי גם הוא מזיק, אתה מבין? כל חומר שאתה לוקח, אפילו הנורופן שאתה לוקח, יש לו תופעות לוואי.
גם, אגב, קריאטין ודברים מסביב לזה?
קריאטין.
קריאטין, אבץ, תוספים.
קריאטין ואבץ וקפין וכל הדברים שהם מוכרים אותם בחנות ולא צריך מרשם רופא כדי לקנות אותם. במינון שרשום לאריזה לא יכולים לעשות שום נזק. במידה ואין לך איזשהו מחלות או משהו כזה, אבל אם תיקח את כל האריזה של הקריאטין ותשתה אותה, יהיה לא טוב. כמו שתיקח את כל האריזה, הנורופן, מה? אבל אם תיקח 20 כדורים, יהיה לא טוב. אותו דבר גם צ'ייסר של וודקן, תשתה את כל הבקבוק, כל דבר שאתה עובר את המינון של ההמלצה, יהיה לא טוב.
מעניין אותי כאילו, מה, אם היום בחור צעיר שפונה אליך ומתייעץ איתך על עולמות כאלה של, של, של חומרים לא טבעיים, מה כאילו, א', מה התחושות שזה מציף בך, לפני מה אתה, מה אתה אומר לו? מה זה גורם לך?
אני מוריד אותו מזה.
מוריד אותו מזה?
מוריד אותו מזה. בן כמה אתה? אני שואל אותו סתם דוגמה. 18. אז אני אומר לו דבר כזה, אתה מתייעץ איתי כי אתה חושב שאני סמכותי ומספיק מבין, הוא אומר לי כן. אז אני אומר לו, אני יכול להגיד לך כמה דברים, מה אני הייתי עושה במקומך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. בן 18, אני לפני זה גם שואל אותו, מה המטרה שלך? איפה אתה רוצה להיות? אם הוא אומר לי קצת תחרויות בארץ, והוא לא סגור והוא לא יודע מה כלום, אני מוריד אותו את זה לגמרי. באמת. אם הוא אומר לי שאני רוצה להיות דני כמוך, אני רוצה להגיע למקצוענים, אני רוצה להגיע למשקל פתוח, אני אומר לו, אוקיי, תתן לעצמך מבחן, אתה בן 18, שנתיים. תלמד כמה שיותר איך מתאמנים, איך אוכלים, איך עושים את התהליך הזה, תחווה איזה מסה חיתוב, תעשה הכנה לתחרות טבעית, תראה שאתה מצליח, שאתה נמשך, שזה עושה לך לפחות איזשהו
גירוי כיפי.
פרפרים בבטן, כי תמיד תוכל להפסיק. אם תיגע בחומרים, הציר ההורמונלי שלך ידפק, הפוריות שלך יכולה ללכת, לך תדע איך תקבל את זה, וגם יש עוד דבר, למה אני גם תמיד אומר לאנשים לא להשתמש בזה. איך שהגוף שלך מהונדס טבעית, התוצאה שאתה מגיע לבסוף, זה קשור ליחס ההורמונלי שלך, אסטרוגן, טסטסטרון, כל הדברים האלה. ברגע שאתה מכניס משהו מבחוץ, אתה מפר את כל הנוסחה הזאת, ויש מצב שאם אתה תתחיל להשתמש בחומרים, אתה תפסיק, אתה תהיה יותר גרוע ממה שהיית לפני.
אשכרה.
כן.
יש אנשים שזה כאילו, שזה אין להם את האימונים?
לא, את המראה פיזי. למה? כי אתה נוסע עכשיו על X טסטסטרון. על X זה הצורה הטבעית שלך. אם הכנסת מבחוץ, הגוף שלך הפסיק להפריש את אותו טסטסטרון, אתה, גם אם אתה תעשה את ה-PCT, מה שאמרתי לפני רגע, אתה לא בטוח תחזיר אותו לרמה שיש לך עכשיו.
הבנתי, זאת אומרת, במידה ותפסיק יש מצב שתיפגע.
כן, יהיה לך פחות טסטסטרון, יכול להיות יהיה לך יותר אסטרוגן, אז הגוף שלך יהיה פחות שרירי וקצת יותר נוזלי ויותר רך. אז זה לא שווה לך, כי את הגוף שלך אתה רוצה יפה וטוב, תמיד אני אומר לאנשים, תחשבו קדימה. איך אתה תרגיש אם אתה עד גיל 45-50 תראה חטוב יפה עם מסה שריר ממוצעת, לבין אם תעשה עכשיו איזה חומר ותראה חצי שנה טוב. איך החיים שלך ייראו יותר טוב עד גיל 50 ברמה ממוצעת, או חצי שנה ברמה פגזית, ואז מכוער כל החיים שלך. אז בוא נסכם את זה בכמה דברים. אז אני מנסה להוריד אותו כמה שיותר, אני נותן לו את ההמלצות האלה. ואם ממש הוא מתעקש ורוצה להגיע לרמה הכי גבוהה, אני אומר לו, תתחרה, תנסה, אם יש הפרפרים בבטן, תחשוב על זה. בדרך כלל אני גם לא שומע מהם אחרי זה.
אוקיי.
אני גם לפעמים מפחיד אותם. אני מפחיד אותם. מגזים עם התופעות לוואי. בתור אחריות, בתור.
אל תגיד את זה פה, אתם לא צריכים לדעת את זה. סתם. אוקיי, אז אחת התופעות לוואי שאני שמעתי עליה, שוב, אני לא יודע אם זה לג'יט או לא, זה שזה עושה אותך, שוב, זה עושה אותך אובר-מנלי במרכאות, ואז אתה נהיה קצת אגרסיבי, אולי ברוטלי, אולי אפילו קצת בן אדם לא נעים. האם זה משהו שחווית אותו, הרגשת אותו? כאילו שזה עשה אותך כבר בתקופות שהיית לוקח בכמות יותר גדולות. עכשיו אתה אומר שאתה באופסיזן, אבל בתקופות שהיית לוקח, היית נהיה
ברק. למה בהתח... תראה, עכשיו אני לא מרגיש עם זה כלום, כי אתה כבר יודע לנסוע עם הרמת טסטסטרון הזאת. זה כבר הרמה, הסוג של הטבעית שלך. בתור התחלה, אם יש לך X טסטסטרון, פתאום מדביקים לך 10X. אתה נהיה חרמן, אתה נהיה בבון, אתה נהיה חרמן, אתה לא יודע לנתקוע את זה. אתה נהיה קצת אגרסיבי, אבל מי שהוא שקט ומופנה מהטבע שלו,
זה לא ישפיע אותו מדי?
לא ישפיע. מי שאגרסיב מהטבע שלו, זה
יקצין
את זה קצת. אבל מתי התופעות האלה באות ומאוד מודגשות? ברגע שאתה בוחר את המינון הלא נכון. נגיד ואתה עכשיו נוסע על X טסטסטרון בשבוע, אתה רוצה לפתח גוף? אל תגזים, תעשה כפול 2-3 X.
אל תמליץ על כלום. אנחנו לא ממליצים.
בגלל זה אני מדבר על X'ים.
כן.
הם לא ידעו לחשב את המינון. אתה מבין?
עדיף ש... כן. אבל למדתי מה אתה אומר.
סע לאט.
כן.
אל תקפוץ ישר לכפול 20, כי יהיה לך יותר תופעות לוואי מאשר קבלה. וגם... אני יודע, לא יודע אם זה המלצה או לא, אם תתעלה ישר ל-3X, או שתעלה ל-20, בטווח הרחוק יהיה לך כמעט את התוצאות, אם אתה בהדרגתיות, תעלה לזה, תיתן לגוף להתרגל, תיתן למה, אתה יודע איזה מסוכן זה, תוך שנה להלביש על עצמך איזשהו 10-15 קילו מסת שריר, איזה עומס על המאזן הנוזלים, על לב, על הכליות, על מערכת העיכול.
לא, זה דפקה. אתה יכול לשבש תבוא.
יש הרבה אנשים שמשתמשים, שעולים בצורה מאוד משמעותית במסת שריר. בשנה אחת, זה לא רק אתה עולה במסת שריר, אתה עולה גם במים ובשומן. תופעות לוואי. לחץ דם גבוה זה ההורג הכי חזק שאתה יכול לאחל לעצמך. זה הורג לך את כל הרברים פנימיים, את הראייה, את הכל. עלייה בלחץ דם זה ההורג לונג'ביטי הכי גדול שיש.
וזה אגב התוספים הכביכול הרגילים, לא העניין של הלא חוקיים, של האנטי-סטרס, זה מה שהמטרה שלהם בעצם, לאזן את הדבר הזה?
לא.
כי סטרס הרי יוצר לנו את הלחץ דם גבוה, זה באיזושהי צורה.
הסטרס מלא לנו את הקורטיזול, שיכול טיפה להשפיע על הלחץ דם. הלחץ דם שנגרם משימוש בהורמונים סינתטיים, מגיע מנקודות אחרות. מספיחת נוזלים, מעלייה במשקל. ברגע שאתה עולה במשקל ואתה מחזיק על הגוף שלך כמות יותר גדולה של נוזלים, פלוס דלקתיות גם יכולה להוביל, וכל הדברים האלה יכולים לעלות בלחץ דם, זה סטרס ממקום שונה, וזה עלייה בלחץ דם ממקור אחר, ממקור הרבה יותר לא בריא, כי סטרס, הרבה אנשים יכולים לחוות בצורה טבעית, הגוף שלנו יודע להסתגל עם זה.
אוקיי, תכף אגב, תן רגע שנייה, תוסף שתיים לסטרס, כי היה לי פרטים ספציפיים לסטרס.
הכי טוב והכי
בריא.
נבדק, שבאמת עובד מחקרית והכל, זה אשווגנדה. זה צמח ממשפחת אנטי, אדפטוגנים קוראים לזה. זה גורם לגוף שלך, זה לא מוריד סטרס, זה גורם לגוף שלך להסתגל לסטרס בצורה קלה יותר. נגיד סתם דוגמה, אתה
חווה איזה נקודה, אז הוויסות היא יותר טוב.
כן, ההתאוששות של זה, זה לא אומר שאתה עכשיו לא תקבל סטרס, אתה פשוט בהרבה יותר כלילות. יש לזה גם באותו משפחה של צמחים אדפטוגנים, יש רדיולה. אפשר לשחק עם זה. קצת עם זה, קצת עם זה. סטרס, הרמות סטרס הקבועות שלנו שגורמות לנו להרגיש ממש ממש לא טוב, נגרמות לא גם רק מסטרס שאתה מקבל בפנים. אתה יכול לקבל עכשיו איזשהו רודה, מחרידה מהבוס או משהו כזה, להיות בסטרס חבל על הזמן.
כן.
אבל בשביל זה יש לך את השינה, אתה ישן 8 שעות, אז הגוף שלך מאפס את עצמו.
או מדיטציה.
מדיטציה. למה מדיטציה משפיעה, אתה יודע?
ניתוק של המוח, השתקה של המוח אצלי.
מה עושים במדיטציה? נושמים.
נושמים.
ברגע שאתה נושם בצורה כזאת,
הכל יורד.
יש לנו מערכת עצבים אקטיבית ופסיבית. עוזר לנו מאוד הנשימה הזאת להפעיל את מערכת העצבים הפסיבית, ה-rest and digest על ידי הנשימות, לעבור ממצב של ערנות, סטרס ותקיפה, למצב של רוגע. זה... אתה יכול אפילו לנסות אצלך במצב של מאוד 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 סטרס קיצוני.
נשימה עמוקה.
10 נשימות, אתה תראה שהסטרס שלך נחתך בחצי.
כן, נחתך אפילו יותר מחצי אצלי.
שים לב, ברגע שאתה מבועל או משהו כזה, איך הנשימות שלך...
מפסיק לנשום. אפילו מפסיק לנשום.
או מפסיק לנשום, או מתנשף בצורה. אם במודע אתה...
נושם.
אתה מרגיש רליף שחבל על הזמן.
כן, טירוף. טוב, שתי שאלות אחרונות לסיום. מה הדבר שהכי מעצבן אותך במכון?
לא מעצבן אותי שום דבר במכון.
שום דבר לא מעצבן אותך? ילדים קטנים שתופסים לך את המתקן ל-27 דקות?
תראה, כי אני יודע לעבוד עם זה, יש לי מספיק ניסיון עם זה.
אני מרים אותם ומזיז. אגרוף לפנית.
בוא, לא, אני לא משתמש בדבר הזה.
צוחק, צוחק.
בוא נחשוב באמת מה מעצבן אותי. שוב, מעצבן אותי דברים, שירותים דפוסיים, דברים פרקטיים, כן. מה מעצבן אותך במכון, בוא תגיד.
אני תורים, אני שונא, שונא, שונא.
אני מבאר שבע, חדרי כושר שלנו לא מפוצצים.
הריקים, אתה אומר?
כן.
אין לכם פה את העניין של המרכז.
לא.
אני שונא את זה, כשאתה בא במכון והכל עמוס, זה נורא רעיון מבחינתי.
קורה שהמכונים עמוסים, אז אני פשוט אמרתי לך, אני יודע לעבוד עם זה. מה זה אומר? אני כל הזמן צופה את האימון קדימה. נגיד, ואני עושה עכשיו לחיצות חזה במות, אני יודע שהתרגיל הבא שלי יהיה פרפר בקבלים, אני יודע שאני אתקע בלחיצות חזה במות 10 דקות.
מכין את זה כבר
מראש. אני כבר 5 דקות לפני הולך לעשות מסע ומתן עם הקבלים, כמה הכי נשאר לך?
בבתי.
3, אוקיי. אני אז אחריך. אני אחריך, שם מגבת.
כן.
פתרנו את זה, מה מעצבן אותך עוד?
מקצוען. זהו. אבל, אם היית מראיין את עצמך, מה היית שואל את עצמך? מה השאלה הכי חשובה שאפשר? מה הדבר הכי גדול שאתה יכול ללמד את המאזינים, או מה השאלה הכי חשובה שיכולתי לשאול אותך?
לכל מי שמפתח גוף, פיתוח גוף זה משהו שהוא מאוד 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 צר. כל דבר שאתה מתקדם בחיים שלו, ואתה מתחיל ליהנות ממנו, ואתה מתחיל להתמכר אליו, אתה מתחיל להיות מאוד 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 צר אליו, וסוגר את כל הדברים במקביל. כדי להשקיע בו יותר כוח, כדי להתקדם. אז אני ממליץ לכל מפתח גוף שהוא בתחילת הדרך והוא צעיר, לא להיות נעול על פיתוח גוף, ולא להקציב לעצמך מטרות מאוד קצרות. לקחת את זה בתור מרתון. איפה אני אהיה בקריירה שלי, לא בגיל שנה מפה, איפה אני רוצה להיות עד גיל 40 עד סוף הקריירה. ברגע שאתה יודע איפה אתה רוצה להיות בסוף, אתה יודע לנהל מאוד את הזמן שלך בצורה אפקטיבית, ולפרוס את השלבים ככה, כדי שזה לא יהיה עצימות, כדי שזה יהיה
מרתון.
יותר מרתון. ככה אתה פחות תיפגע במהלך החיים שלך, ואתה תהנה במקביל, ותוכל לתת זמן לדברים מעבר לזה.
זאת אומרת, איזשהו reverse engineering למטרה הסופית.
כן, לחלק את השנה, נגיד, לא, בן אדם שהוא מציב לעצמו מצרות גדולות מדי לטווח קצר מדי, נגיד, אני רוצה להיות מר עולם עוד שנתיים. מהלחץ הוא עושה רק את זה. ברגע שאתה עושה רק את זה, אתה לא מתפתח בשום דבר אחר, וזה יכול להוביל לבעיה גדולה מאוד. הרבה מפתחי גוף, מה שנקרא, מתים כמפתחי גוף, אותם בחיים. מה זה אומר? ברגע שהפיתוח גוף נגמר ויכול להיגמר בכל דקה נתונה של פציעה, יש פציעות,
שאין דרך אחורה.
דרך אחורה. קרע בחזה, קרע ברגליים, קרע בידיים, זה לא נראה אסתטי, אתה לא יכול להתחרות. אבל אם היית מאוד טוטלי ולא עשית ולא התפתחת בשום דבר חוץ מפיתוח גוף, ברגע שאתה מאבד את זה, אתה מת כבודי בילדר באותך בחיים. אתה לא יודע לעשות שום דבר.
אחר.
שום דבר, שום דבר. למה אנשים לא פורשים מפיתוח גוף? כי הם לא יודעים לעשות שום דבר מעבר לזה. זה הופך להיות כזה מנגנון, כזה ריתם, שפשוט אם לוקחים להם את הרגל הזה ביום אחד מסוים, הם פשוט עבודים. אז ההמלצה שלי כזאת, לשים מטרה ארוכת טווח, להתפתח הרבה בכל דבר במקביל. אם זה באיך לעשות כסף, איך להתפתח מבחינה חברתית.
מערכות יחסים.
מערכות יחסים, משפחה, לא להזניח שום דבר.
ללמוד, הכל.
כדי שיש לך בקאפ לכל דבר. נגיד, סתם דוגמה, אני תמיד ידעתי שאני צריך לעשות איזשהו בקאפ, בגלל זה תמיד היה לי ערוץ יוטיוב שהייתי משקיע בו קצת, היה לי חיי חברה, היה לי כל מיני תעסוקות, דברים שהייתי אוהב, ובמקרה חלילה, היו מודיעים לי שאני לא יכול להתחרות בפיתוח גוף מעתה והלאה, הייתי טיפה יורד לי האוויר, אבל זריז הייתי מתאושש ומוצא לעצמי איזושהי נישה אחרת ולא הייתי נכנס לדיכאון. גם ככל שאתה משקיע בדבר אחד רצוף יותר, אתה מתחיל טיפה לאבד בו את הטעם ויכול לרדת לך האוויר מהר מדי.
יפה מאוד.
וזה הכל. אני עכשיו פתחתי ערוץ יוטיוב, קוראים לזה תוספים ונהנים. אני מתחיל לעלות תכנים בצורה מאוד מעניינת. אם זה מתכונים שלי, אם זה מענה לשאלות, אם זה יום בחיי. עכשיו אני עובד על סדרה של, אני עוד לא סגור אם זה 6 או 8 פרקים. אני מכין משלחת לאיטליה לתחרות אולימפיה חובבנים. יש לי פרטנר שאני מתאמן איתו באופן קבוע, קוראים לו נאור מחלוף, הוא הולך להתחרות בזה. אז אנחנו מצלמים 5 פרקים של אימונים, כבר צילמנו 2, יום ראשון יעלה פרק 2 שזה אימון כתפיים, צילמנו אימון ידיים. תוך כדי הפרקים אנחנו ממש 45 דקות פרק, מתאמנים, מדברים, מספרים, אני מלמד על אימונים, על מיינדסט, על דברים מאוד מפתחים. יום שני יעלה אימון כתפיים. במשלחת אני מוציא לא רק את נאור, אני מוציא את רפי, יוסוף ודני. אני הולך גם בפרק השלישי להביא את דני, את רפי ואת יוסף, שכל הקהל יראה את כל המתמודדים. אנחנו מתעדים את זה ממש מהשדה תעופה עד לזה.
תחרות עצמה.
את האימון בחול, את ההרשמה, את התחרות, ויש הפתעה מאוד גדולה אחרי התחרות שגם אותה נצלם.
יאללה, היידה. נשמע טוב.
כן.
איפה עוד אפשר למצוא אותך?
אפשר למצוא אותי באינסטגרם, אז אני גם רב תחומי, אני עושה שאלות ותשובות, אנשים שואלים אותי גם סתם דוגמה, איך להתמודד עם מצבי דיכאון, איך לפתור איזשהו משברים בזוגיות, כל מיני דברים כאלה. אני, בגלל שהיה לי את הבעיות האלה, וכמו שאמרתי, אני מקדיש זמן לפתור את הבעיות שלי, יש לי ניסיון גדול בהרבה תחומים, אז אני עושה את הערוץ שלי קצת רב תחומי, כמו שאמרתי לך, לא למות כמפתח גוף באותי בחיים.
מדהים, אחי. תודה רבה לך שבאת. היה לי ממש כיף לארח אותך.
יאללה.
אם אתם נהנתם, אתם כמובן מוזמנים למרגו לגל, נובן את הפרק, למי שלא הבין איך יופיע פה. מוזמנים די, מרגו, לא מה?
אנחנו בשידור חי גם לדבר, דרך אגב, אני עובר דירה, אני לקחתי לעצמי דירה 4 חדרים, אני עובר לשם לבד. אני עושה בממד סטודיו לפודקאסט, ועכשיו יש לי חבר שמבין בדברים האלה.
יאללה, מצוין, נעזור חלקים.
יאללה, תסביר לי קצת איזה מצלמות, איזה זוויות, איזה תאורה. ככה לא משהו יותר מדי.
אל תדאג, אחי, נעזור חלקים.
אתה יודע שהייתי עושה פודקאסטים עוד לפני שנראה לי ידעו מה זה פודקאסטים.
אשכרה.
יש לי בחדר מצלמת אינטרנט. אני עשיתי הרבה דברים גם, אני לא אספר על זה, אולי נספר את זה בפרק אחר. היינו שמים את המצלמת אינטרנט.
כן, היית עושה כאילו טוקשו כזה.
כן, היינו שווים 4 מפתחי גוף ומדברים, כן? בלי מיקרופונים, בלי כלום, והיה תופס חבל על הזמן.
נפגש בפרק הבא. תודה רבה לכם.